שלום לכולם.
שלום.
התרעננתם בהפסקה? טוב, אז אנחנו היום ביום שני, כ"א בסיוון תשע"ו, אנחנו במאמר הראשון בספר הכוזרי, המשך האות צ"ה, אומר הרב רבי יהודה הלוי, ממשיך לדבר על העניין של רעיון מוכר, גרעין בקליפה, מהות ותוכן מסביב, משהו שהוא פנימי, משהו שהוא מקיף אותו, חיתוני. לא תמיד החיתוני הוא שלילי. למשל, הגוף שלנו הוא קליפה לנשמה. מישהו פה מוכן לוותר על הגוף שלו לרגע? לא, נכון? כלומר, יש לזה חשיבות, יש לו ערך מצד עצמו, וזה צורך מסוים, וזה תכלית מסוימת. אבל ודאי וודאי, שלאחר כך וכך שנים, כל אחד כפי שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הקליפה, הגוף, הולך לאן שהולך, מעפר באת ואל עפר תשוב. הנשמה עולה למעלה, במקומה שלה. היא נצחית והגוף לא. זאת אומרת, יש דברים שהם מהווים מכשיר. מכשיר. הם לא באמת התכלית. הם משמשים, משתמש במושגים קבליים. אפשר? טוב, בסדר, לא. מושגים קבליים הם מהווים מרכבה. כן, מרכבה, כן? זאת אומרת, מה זה מרכבה? זה דבר שמה? ששמים עליו, רוכבים, כן? הסוס הוא המרכבה לרוכב, נכון? בסדר? מכירים את ההגדרה הזו? הסוס הוא מרכבה לרוכב, בסדר? הוא נושא את הרוכב ממקום למקום, כך הגוף הוא מרכבה לנשמה. כך דמויות שאנחנו מכירים משחר ההיסטוריה האנושית, הם חלקם מרכבה כדי לשאת עליהם את הרוכב. כלומר, יש להם תפקיד, אבל התפקיד שלהם הוא תפקיד משני למהלך. הוא מחויב המציאות, בלעדי המרכבה הרוכב לא יכול לרכב, אבל ברגע שהמרכבה סיימה את תפקידה, היא עוברת למחזור. כלומר, זהו, גמרנו, השתמשנו, הדבר הזה אין בו צורך, אנחנו שמים אותו בצד, והוא נעלם מהמציאות היומיומית, הוא הופך להיות דף שניים, תלוי בספר ההיסטוריה, כמה כותבים עליו. בסדר? האם אנחנו מכירים דמויות כאלה מהעבר של האנושות? מישהו יכול לתת לי דוגמאות של שמות, למשל, של אנשים שהיו מרכבה. כלומר, הם באו לעולם, הולידו ונעלמו להם איפה שהוא, כי זהו, סיימו את תפקידם. שמות. לא שומע בקול, לא להיבייש. איך? לא, זה רחוק מדי. וידי הנביא הוא עלה שלם, לא מדבר, אז לא הבנת את הרעיון. היו אנשים בעולם, מאז שנברא העולם, שבאו, עשו מעשה ונעלמו וזהו. שכחנו אותם, כן.
עשרה דורות
מאדם עד נוח. עשרה דורות מאדם עד נוח. עוד, מנוח עד אברהם. כלומר, יש אנשים שעשו כל מיני דברים בעולם, פיתחו כל מיני דברים בעולם. למשל, מי פיתח את המחרשה? מי פיתח את הנגינה? יש לנו פה אנשים שאוהבים לנגן. מי הנגן הראשון? תובל קין. הוא אבי מושך קול משך ועוגב. יבל. יובל. הוא פיתח את כלי הנגינה הראשון. מה הם רקדו? לא יודע. אבל, נוח, הוא פיתח את המחרשה. הוא המציא את המחרשה. כלומר, יהיו אנשים שהיו חלק מתהליך ההיברעות, שכלול הבריאה בעולם, אבל הם נעלמו על משק כנפי ההיסטוריה, וזהו, נגמר. לעומת זאת, יש אנשים שבתוך המהלך הזה באו כתולדות של אותם ממציאים, אותם מפתחים, והם מהווים עד היום יסוד חי, נושם, פועל, מגיב, אקטיבי. בסדר? אומר החבר, הרב, כן, ופעמים שהיה בהם מי שלא התחבר בו העניין האלוהי, כגון תרח. תרח היה מרכבה. הוא היה צריך להוליד את אברהם, שאחר כך נקרא אברהם. אבל היה אברהם בנו, תלמיד לזקנו עבר, הוא לא למד מאבא שלו. הוא הלך ללמוד אצל עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו. שימו לב, אברהם ונוח נפגשו. מישהו חשב שזה קרה? אם הייתם מחשבים את השנים שעברו, הייתם מגלים שכן. כלומר, נוח הכיר את אברהם ואברהם הכיר את נוח. נוח מסמל את מה? בואו, אני רוצה שלא נשכח.
עולם.
נוח הוא היה האדם של שני עולמות. העולם שלפני המבול, שהוא היה חי בו, והעולם שלאחר המבול. כלומר, זה אדם שמגשר בין שני מצבים שהיו בעולם. זה איש בעל תמורות. לא שרדו נוח ובניו בלבד. הם היו אלו שיכלו לספר מה ראו עיניהם בלפני המבול. כי הם חיו לפני המבול. נכון? בוא אתה, אשתך, ובניך אל הטבע. כלומר, הם חיו בתקופה של לפני המבול. חיו במציאות. ידעו לספר מה היה במציאות לפני המבול. ומה היה לפני המבול? חוץ מחמאס, חוץ מגזל, חוץ מכל מיני עניינים אחרים, שליליים בין אדם לחברו, היו גם דברים חיוביים. היה עולם. היו אנשים, הייתה היסטוריה אנושית, 10 דורות, מאדם עד נוח. וכל אחד שם אז היה חי חיים ארוכים. יכול להיות שבני נוח ראו אפילו מטושלח, אני לא יודע, לא בדקתי. כלומר, ההיסטוריה האנושית של בריאת העולם עברה מאחד לשני באופן מאוד ברור, מסיפורים שסיפר אב לבנו. והם נשארו כדי לספר אחר כך מה היה לפניהם, כי הם היו שם. כלומר, אין מצב של נתק או איזה מין משהו מעופל, שלא ברור. אם כן, אברהם אבינו פוגש את נוח. שלום סבא נוח. זה לא סתם סבא, זה סבא של 10 דורות. זה סבא רב רב רבא. כן? אני מעריך שדיברו ביניהם. העבירו מידעים, כי אברהם בא עם שאלות. אברהם שואל שאלות. ולכן אומר הכוזרי, החבר, והיה העניין האלוהי נמשך מן הזקנים אל הצאצאים. אברהם אבינו מחפש אלוהות, כמו שראינו מקודם במידות הראייה בצדקנות, כן? שהצדיק הוא שואף לקשור את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו מחפש לקשור את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, נוח נותן לו מה? כלים שהוא מכיר. וידבר אלוהים אל נוח. בנוח יש את העניין הנבואי. ונוח מסביר לאברהם מה זה. איך זה? מה קורה? מנמד אותו. ואברהם סגולת עבר ותלמידו. לכן הוא נקרא אברהם העברי, לא אברהם התרחי. העברי שלמד אצל עבר. ועבר סגולת שם. ושם סגולת נוח. כלומר, הוא הגרעין. הוא הממשיך. לפי שהוא יורש האקלימים הממוזגים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ ישראל, ארץ הנבואה. עוד דבר, הוא לא רק יורש את התכונות והידיעות הרוחניות, אלא גם את מה שאנחנו קוראים המאפיינים הפיזיים, ובואו רגע נתבונן, לפעמים שוכחים להביט על הדבר הזה. תזכירו לי, אברהם אבי, באיזה אזור גיאוגרפי הוא הסתובב? המזרח התיכון, כאן. נכון? ברחתי מגול. מעניין. נוח. איפה הסתובב? המזרח התיכון. הטבע, כשהיא בסופו של דבר, נתקעת מחוסר מים. איפה היא נתקעת? בערי הררת. לפי המחקרים, לפחות ככה נהום לחשוב, שזה באזור טורקיה. טורקיה זה אירופה מזרח תיכון, תלוי באיזה צד של המפה שאתה מסתכל. כלומר, הכל התרכז פה באזור שלנו. למה? משום שמזג האוויר פה הוא ממוצע. ממוזג. כמו אתמול בלילה, אתמול בלילה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פתח את המזגנים אחרי יום שערבנו, היינו עוד כמונו. כלומר, זה אזור ממוזג. ממשיך הלאה, אומר הרב, ארץ הנבואה, ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. ויצא יפת אל הצפון, וחם אל הדרום. כלומר, נפרדו השניים מן השלישי. שם נשאר פה, ואחד, אחד עלה צפונה, אחד ירד דרומה. זהו. מה קרה איתם? הם היו מרכבה, היו חלק מתהליך, סיימו, כל אחד הלך לענייניו, נגמר. וסגולת אברהם מכל בניו, היו לו שניים. מה אתם אומרים? לאברהם היו שניים או יותר? הרבה יותר. נכון? היה לו את יצחק משרה, את ישמעאל מהגר, ובני הפילגשים. אבל מי הסגולה, מי הגרעין, מי התוכן הפנימי? יצחק. הוא כבר הרחיק כל בנה מן הארץ הזו המיוחדת, שלח אותם, שלא יהיו פה. כדי ביחד עלי יצחק. הוא סגולת יצחק יעקב, והיה לו אח שקראו לו עשיו. הוא נדחה. נדחה אחי בעשיו מפני שזכה יעקב בארץ היום. ובני יעקב כולם סגולה, כלומר עד אותו רגע כולם עובדים על העניין היחידנים. כל אחד יש בן אחד, הוא הסגולה אחת. אצל יעקב קורה תהליך אחר. ליעקב יש מצב שבו כל בניו הופכים להיות בעלי עניין אלוהי. כולם נביאים, נדבק בהם. לכן כולם היו ראויים לעניין האלוקי והיה להם מקום ההוא. כלומר לכן הם היו פה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה ארץ הנבואה. ומי שייך פה, מי שיש לו את העניין האלוהי, מי שיכול להתנבא. המיוחד בעניין האלוהי, וזוהי התחלת חול, כלומר, ההכלה של העניין האלוהי בקהל. כלומר, עד אז, אחר שלא נמצא להביא יחידים. יחידים, כמו דומה לנביאים יחידים שהיו בתקומת העולם, אדם הראשון, נכון? אחר כך, הבל, מת, שט. אחר כך, חנוך. אחר כך, כן, כל לנו. אנשים בודדים, נוח, שם, אברהם, יצחק. יעקב, אופס, מכאן זה הופך להיות לקהל. והשגחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם ולגדלם במצרים. הפך ההיגיון, כמה שהם סובלים, כן, חשר, יענו אותו, כן הרבה, וכן, לפרוט. כאשר יגדל האילן אשר עיקר הטוב, שהוציא פרי שלם דומה לפרי הראשון אשר ניתן ממנו. רצוני לומר. לפעמים אנחנו מכירים עצים שמגדלים פירות, ולא כל הפירות הם מצליחים. חלקם נרקבים, חלקם לא גדלים, חלקם נאכלים על ידי כל מיני, לא יודע מה. ויש פירות שנשאר. אומר, זרי, רצוני לומר, אברהם ויצחק ויעקב יוסף ואחיו היו מן הפרי. מי הם? שלהם? משה, אהרון, מרים, בצלאל, אוליאב, ראשי המטות, שבעים הזקנים. מה מייחד את כל אלה שהם היו ראויים לנבואה נמשכת? אז הנדרים, שכנשה, הזקנים, היו בעלי רוח הקודש, שלום עליכם ברוך הבא. וכגון יהושע וכלב וכו', וזולתם רבים. כלומר, בעם ישראל נדבק העניין האלוהי. ואז זכו להיראות האור עליהם ולאותה השגחה אלוהית. ולמרות, כל הזמן, הרי למה מזכיר את זה פה החבר? אתם זוכרים, זה היה מזמן, אבל הרגע הקודם לדיבור היה חטא העגל, אז איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים חוטאים בעגל, נכון? המסביר לו פה, החבר ממשיך ואומר, ואף אם היו בהם ממרים ומאוסים. חטא העגל, המתארים, המרגלים שקראנו השבוע, המעפילים, כל הזמן היו חבר'ה, כן, איך אומרים? שהתברברו. מה עשו? מה עשו בארץ חמדה? זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, חינם מן המצוות, כמו שאומר רש"י. כן, היו. מכל מקום ובלי ספק סגולה. כלומר, גם הם בעצמם, היה בהם את הפוטנציאל. התכונה הפנימית, הנפשית, האישית, להיות נביאים. אם הם היו אכן, מה? מכינים עצמם לנבואה. כמו שאמר משה רבנו ליהושע ולנער, כאשר ילדנו ומידי מתעלמים בחנה, מי ייתן בכל עם השם נביאים? כי למה? זאת לא יודע מין משאלת לב בלתי הגיונית, אומר משה רבינו. משה רבינו אומר לו, אדרבה, יש להם את הפוטנציאל, יאללה, שיוציאו אותו החוצה. שכולם יהיו נביאים. לכן, במובן שהם בטבעם ומזגיהם מן הסגולה, ויולידו מי שיהיה סגולה, ונשמר האב הממרה בגלל מה שמעורב בו מן הסגולה, אשר תיראה בבנו או בנכדו, כפי מה שתזדקך הדיבה. זה למדנו את זה, אתם זוכרים? את הבטניה, שהאב המשפיע על איזה נשמה יהיה לבן. כן, זה משתנה, נכון, תלוי. אבל כמו שאמרנו, בטרח, בסביבתו, נורא מעניין, טרח עובד עבודה זרה בדבקות עצומה. מה יצא ממנו? אברהם אבינו. וואו, מה קורה פה? איך הוא יהיה? זאת אומרת, הוא היה מרכבה לעניין, הוא היה צריך להניע, לקח מנקודה לנקודה, לקח וזהו. וזולתו ממי שלא התחבר בו עניין האלוהי, אבל בטבעו יוליד סגולה. כנראה, אני מעלה השערה, שטרח עבד את הקדוש ברוך, את ה... סליחה, עבד את האלילים בדבקות עצומה, כמו הכוזרים, שמעשיו לא רצויים, אבל כוונותיו רצויות. הוא חיפש, לא בדרך הנכונה, חיפש, מצא משהו לא נכון. אבל, היה לו רצון. מה שלא כן בטבע של כל מי שנולד מחמי יפת. דיבם היה שונה. לא הייתה שאיפה אל הנבואה, לא הייתה שאיפה להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא בעניינים הגשמים שלהם. ונראה כמו זה בעניינים טבעיים, שהרי כמה בני האדם אינם דומים לאביהם בכלל. מכירים דבר כזה? מסתכלים, בוא נה, אתה לא דומה לאף אחד, לא לאבא, לא לאמא. אבל אתה מזכיר את סבא. יש דברים כאלה, נכון? כן. אבל דומים לסבא. ואין ספק כי הטבע הוא והדמיון הוא היה צפות בבן. איך אני דומה לסבא? בגלל שהדמיון הזה היה בתוך האבא. הבנו את הרצף? את ההיגיון? מי שלא מבין שישאל. אבל פי שלא נגלה לחוש, אנחנו לא רואים את זה בעין. כמו שטבע עבר היה צפון בבניו עד שנגלה באברהם, כלומר גם עבר הוליד בנים ובנות. אבל הסגולה האלוהית, העניין הנבואי, לא אמרה לילדים שלו. איפה זה התגלה? בצאצא רחוק ממנו שקוראים לו אברהם. לכן אברהם הלך ללמוד אצל עבר. הוא היה דומה, מצא מין את מינו. בסדר? כלומר, הפסקה הזו, מהר"ל, סליחה, אריאל, הוא רוצה להפנות אותנו לנקודה שאנחנו שוכחים אותה מדי פעם. מה המבט שלי, שלכם, על עם ישראל? אנחנו רואים בעם ישראל מצבים שונים. יש המקפידים, יש אלה פחות, יש כאלה שבכלל לא. אנחנו רואים דברים טובים, יפים ודברים חמורים בעם ישראל. איך אנחנו מתבוננים על השונות הזאת? שלפעמים היא מקוממת, גם מוסרית, גם ערכית, גם רוחנית. איך מתמודדים עם זה? איך זה נותן תשובה מול הבאים בטענה ואומרים, אם כן, אתם אינכם עם סגולה, כי איבדתם אותה. הנה, תראה, איך יכול להיות שאיש בעל סגולה יעשה כמעשה הזה והזה? אדם שמכיר בערך עצמו לא יושב בבר ומשתכר או שותה. אדם שלא מכיר את דרך עצמו, הוא מאכפת, הוא רואה גוף, הוא שותה, מה קרה? אדם לא מכיר באמת מי הוא. אז הוא מרשה לעצמו, הוא מזלזל בעצמו. והוא לא רואה בזה זלזול. אבל הוא מחפש משהו לעשות עם עצמו. אז הוא מחלט ממונו, נהנה, המעריגית. כי זו ראייה מאוד ממוקדת, לא ראייה רחבה. הוא מסתכל רק מקום אחד בגופו, לא על כולו. הוא מסתכל על הפופיק. רוצה ליהנות, על הקבע. לכן, בפסקה הזו, רוצה ריאל לתת לנו מיקוד ראייה. שמעתם על זה פעם? מדי ניקוד ראייה, כן, בודקים כמה אתה מתמקד במה שניבט מולך. למה הדברים האלה חשובים? כי מה טענו המוסלמים ומה טענו הנוצרים? שהקדוש ברוך הוא החליף אותנו באומה אחרת בגלל החטאים שהיה לנו. כלומר, הנחת היסוד שמאמין פה רבי יהודה הלוי בבסיס המרכזי של הכוח הנבואי שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל, למרות שלפעמים הוא גם חוטא, למרות שיש מקרים שבהם הוא מתרחק או דוחה בידיו את היכולת להתנבא, עושה מעשים המרחיקים ממנו את הגישה אל הנבואה, עדיין הוא עם סגולה, כי הוא נושא בתוכו את היכולת הזו. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שנושא בארנקו מטבע יקר. אז הוא לא מוציא אותו החוצה כל הזמן. הוא אפילו מחביא את הארנק באיזה מקום, שוכח אותו. עדיין המטבע אצלו. למרות שהוא כבר שכח איפה הוא שם אותו. אבל עדיין זה אצלו. ממילא אומר יעל, שלמרות זאת, שאנחנו רואים שאנשים סותרים את המהות הפנימית שלשמה הם נבראו, לשמה הם קיימים, עדיין הם נחשבים כהמטבע היקר. יש בהם את הרעיון של ערך הנבואה ויכולת הנבואה. כלומר, מי שטוען או תופס שאדם יהודי חוטא, okay. איבד את הסגולתיות הישראלית היהודית שבו, שטבע בו הקדוש ברוך הוא מעצם אותו מבני בניו של אברהם, יצחק, יעקב, כיחידים, ומבניו, בניהם של השבטים כקהל, טועה. אין נתק. אין ביטול, יש מה שנקרא כיסוי. אבל אין הפסקה של העניין האלוהי. אדם כזה יכול להיות גם נביא, ברגע שיכין עצמו, יהיה מוכן לנבואה. בסדר? ממילא, לא מדובר כאן באנשים בודדים. והיו אנשים בודדים. אלא שאנשים בודדים הם נמדדים לפי המעשים. וקהל לא נמדד על פי מעשים. קהל נמדד על פי הרעיון המרכזי שמשתף את כל הקהל ביחד. מה הרעיון המרכזי ששותף את כל העם היהודי? היותו יהודי. זהו. לא המעשים שלו. מעשים שייכים לאדם הבודד. לכן יש חסידי אומות העולם. הם בודדים. כי בכללי אומות העולם הם לא חסידים. ולכן הם בולטים. לפי מה הם נקראים חסידי אומות העולם? כי הם נמדדים על פי מעשה. יחסית לאחר. בסדר? מובן? אתה שם? כלומר, החידוש של רבי יהודה הלוי שהיחס לאותם היחידים לא נמדד בכלל, אלא כאשר הכלל המורכב מן היחידים, אנחנו מתבוננים על הכלל. מה הדבר הכולל המשייך את כולם לאותו רובד חיים? ובעם ישראל זה ערך הנבואה. ממילא זה עונה גם על חטא העגל. נכון, החטא חמור ביותר. אבל למה התורה כל כך מבליטה אותו? כי כשיש כתם שחור על דף גדול לבן, רואים את השחור. התורה מונה את חטאיהם הבודדים המעטים של עם ישראל במדבר. 40 שנה עקוד בדור. כמה חטאים היו במדבר? אפשר לספור, לא? התורה מדגישה, מספרת. בואו ננסה להיזכר, גם לפספס משהו. רצו מים, טוב. רצו בשר, מה רצו? עגל? מה עוד? רצו לשאול ביציימה? מה עוד? מרגלים? כמה חטאים ספרנו? 5, 6? 10 ניסיונות! אומר הקדוש ברוך הוא, עד מתי ינסה אותם? 10 ניסיונות. ב-40 שנה, מה אתם אומרים? זה מרדנים רציניים, אה? איך החבר'ה היו קוראים להם היום? חנונים. מה? ב-40 שנה 10 פעמים בלבד? זה נקרא מרד? מה אתם אומרים? כמה פעמים זה יוצא בשנה? זה לא בין מחולק לאלה לעשר, לא, אלא זה רבע לשנה. זה מכדי משהו כדי קטנצ'יק. נכון? מדור כנראה גדול, אני לא מצפה לכזאת ירידה, אבל מריה כוללת, לא פתלה מהם, אז בולה. כלומר, למעשה, אם דיברנו על קליפה וגרעין, שזה הרעיון, אנחנו מבינים שלמרות הכל, הקליפה זה לא עם ישראל. למרות כל החטאים, האבונות, הפשעים, למרות חורבן ראשון בית ראשון, חורבן בית שני, עד היום אנחנו בגלות רוחנית. לא, עדיין נשארה. הפרי נשאר. כבר עם ישראל הוא הפרי. אומרת, העולם מסביב הם הקליפה. למה צריך את הקליפה? כדי לשמור על הפרי. חוכמה בגויים תאמין, מישהו צריך לפתח את העולם, מי אפשר לסמוך חכה בעם ישראל? עם ישראל יש לו תכלית אחת, תכלית המוכני. לעומת העולם יש להם תכלית אחרת. אומר כמה. לכן, אומר הכוזרי, זוהי ב... אנחנו בצדיק ו'. אמר הכוזרי, זוהי אמונת הגדולה הנמשכת מעל אדם. איזה אדם? הראשון. הוא כבר היה האדם הנכבד בנבראים בארץ. למה הוא היה הכי נכבד מכולם? מה?
כי הוא היה
נכה. לא. כי הוא, הקדוש ברוך הוא, יצר אותו. מאחריו, יצר צורה בתוך צורה. הוא היה מושלם בכל השלמות האפשרית כאדם. לפיכך התחייבה לכם, כך אומר המלך, הגדולה על כל נמצא בארץ, וואלה, תכנסת לי מילים ורעיון, עכשיו אני מבין שהסגולה הזו של החיים של עם ישראל נמשכת ממתי? מי האדם הראשון? ועכשיו אני מבין, למה באמת בכם דבק העניין האלוהי? למה בעם ישראל דבק העניין האלוהי, לא רק העניין האלוהי, הנבואי, אלא גם ארץ ישראל ששייכת לעם הזה? אבל היה הגדולה הזו עם החטא הזה, הוא לא מבטל, הוא אומר, תבין, איך בכל זאת אפשר? חטא העגל! איך אפשר? לא, עכשיו, החבר צריך לענות לו תשובה ממוקדת יותר. תראו, כשאנחנו מתבוננים על חטא העגל, אני ממליץ לכל מי שרוצה קצת להבין מימד נוסף, שלום עליכם. לעיין באלשיך, פירוש האלשיך הקדוש על התורה על חטא העגל, דברים מתוקים מנרש. אומר הכוזרי, סליחה, אומר החבר, רגע, בוא, אתה מנתק את עצמך. זה נורא נחמד לשבת בכיתה ממוזגת או בארמון המלך, ולדבר על חטא שהיה כמה אלפי שנים קודם. בעין של היום. מה נכון? אנחנו לא מבינים את זה בכלל, כי היום עבודה זרה לא קיימת בשאיפה של האדם. מי מאמין בזה? נפל. כן, וילכו אחר האבל ויהיה בעלו. אבל אין נטייה לנו. מלך מוזר היה עובד אלילים. למה? כי זה מה שהיה מקובל. זו היה המציאות, ההוויה המציאות של היום יום. זה גם, שלום עליכם, שורש הבדלי הגישות בין הרמב״ם לרמב״ן לנושא הקורבנות. מה פתאום הסתבנו בקורבנות? למה? הרי היו מקריבים לשעירים, לעבודה זרה. תפסיק את הקורבנות, וגם, טוב, לוקחים, עמדנו את זה. בסדר דברים, שנה שעברה, אחי, פירוש הרמב״ן. אם היית אומר להפסיק עם הקורבנות, הייתה, זה לא היה עובד. אלא, טוב תקריבו, אבל תשלמו את כוונת הלב. שלא מדברים על תקופתם של יוצאי מצרים. 210 שנים במצרים. מה היה הפעילות המרכזית במתנס המקומי? אירועי חברה, פעילויות לנוער, עבודה זרה. כלומר, במציאות חייהם של יוצאי דור מצרים, דור המדבר, הדבר המהותי המרכזי שליווה את חייהם עד המפגש עם קודש הבריך הוא היה מה? עבודה זרה. לא הכירו משהו אחר. שלושה דברים לא השתנו בעם ישראל במצרים. שם, לבוש ושפה. זהו. אמונת הייחוד? מי שמע על זה? יש אלילים במצרים, בלי עין הרע, ברוך השם, לא חסר. רק בוחרים. אומר החבר, האומות כולם אז היו עושות להם צורות לאהוב גם, כלומר תמונות, פסלים, ואפילו היו פילוסופים המביאים מופת על הייחוד והריבונות, לא היה אפשר להם מבלי צורה שהם מכוונים אליה. כלומר, גם האנשים השכלתניים, הפילוסופים, שהיו רוצים להעיר או לדבר, היו בסופו של דבר נאלצים להביא צורה כלשהי ולהפנות את ההמון, ואומרים להמונה וקהלם, שהצורה הזו מתחבר בעניין האלוהי. כלומר, המנק להיות כביכול מחובר אל הקדושה, אז, תקופת העבודה זרה, צריך כלי. צורה כזאת, צורה אחרת, פסל דלה, פסל אחר. זה מה שהיה נוח בעולם. ולכן, שהצורה הזאת מתחבר בעניין אלוהי בשני יוחלת בדבר נפלא ונדיר, מהם שמי שמייחס אותו לאלוהים, כמו שאנחנו עושים היום, במקומות מרוממים אצלם. עד שאנו מתברכים באפרם ואבניהם, ומהם, מי שמייחס אותו לרוחניות כוחה מן הכוכבים, או מזל, או יחס לסמאות, וזולת זה, תכף אני אסביר את המילים הקשות. ולא היה מתחבר קהל על דת אחת, אלא על ידי צורה מוחשית שכיוונו אליה. מבינים את הרעיון? לא מבינים את הסוכה עם הראש, אם אתם מתביישים לדבר בקול. מבינים או לא מבינים? יפה. כלומר אומר החבר, רגע, בוא רגע תחזור על כנפי ההיסטוריה. גם בתקופתם אז, של אותם אנשים, של דור המדבר, ובכלל אנושות באותה תקופה, היו ביניהם אנשים פילוסופיים שלא יוכלו לקבל שמגשימים את האלוהה, ופילוסוף מה דעתו? שאי אפשר שהאלוהה הוא מוגשם, הוא כך גבוה, שלא יכול להיות שהוא גשמי. גם אין לנו קשר איתם, כי אנחנו גשמים. אבל אי אפשר להביא את האנשים להאמין בשיטה שלהם, בלי שהם אמרו לאנשים שהדרך, כן, צריך דרך משהו להתקשר אל העניין האלוהי הרוחני הזה. אז לא צריכים להמציא את הצורה קודשית. גשמית. בסדר? עכשיו מובן. אנחנו, אומר אוריאל, לנו יש דבר דומה גם היום. מה? בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה סוג של צורה קודשית. אנחנו לא עובדים אותה, אבל אנחנו אומרים ששם זה מקום יותר קדוש. בית כנסת הוא מקדש מעט, לא פרוש מקדש מעט, יש יותר קדושה מדברים אחרים. זאת אומרת, יש אצלנו שינוי בהבנה, בתובנה, ששם זה לא הנעבד, אלא זה מרכבה. אנחנו עובדים לשם. אנשים אחרים עבדו לבניין, עבדו לצורה. לכן בני ישראל כבר הובטחו שירד אליהם מעת השם דבר שאימו אותו ויכוונו אליו. כמו שכיוונו אל עמוד הענן והאש בעת שאתם ממצרים, מה אתם חושבים? שהוא הביא לאותם אש בלילה וענן ביום. עם ישראל שהסתכלו על הדברים האלה, מה הם הבינו בדעתם? שזה הקדוש ברוך הוא, לא? הוא מביא אותם. לפני שראו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני ואומר, אנוכי השם אלוהיך, הם חשבו שזה גילוי השם. ולא שזה שליח של השם. היו צריכים להידבק לצורה כלשהי כדי שצריך לתפוס. ויורו עליו ויגדלו אותו ויפנו אליו וישתחוו לכל השם יתעלה. כבר הוא משמש כן, מקשר. זה לא הוא, אלא הוא המכשיר שמדבר ביני, מקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אוקיי? ככה תפסו את זה. וכך היו מכוונים אל עמוד הענן היורד על משה בזמן הדיבור, השם אליו, וירא הנה כבוד השם חיצה את... או אל מועד. מה זה? כולם מסתכלים על הענן. רואים כבוד השם משתחווים. למי? לענן? לא! לכבוד השם המסתתר. האומות ושאר אנשים משתחוו למי? לענן! זה הבלבול. ומשתחווים ניחכו להשם מתעלה, וכאשר שמע העם דיבור עשרת הדיברות, ועלה משה אל ההר, מצפה ללוחות להורידם אליהם כתובים ולעשות להם ארון שיהיה להם בדבר דירה שפונים אליו, בו הברית האלוהי והיצירה האלוהית, רצוני לומר הלוחות. מלבד מה שהתחבר לארון מן הענן והאורים, ומה שנראה באמצעותו מהמופתים, ונשארו העם מצפים לרדת משה, והם בעצמה, במצבם לא שינו לבושם, ותוארם ועדים, תראו איך מתאר את חטא העגל. אשר חגגו בהם ביום מעמד ההר, אלא נשארו בתבונתם מצפים למשה לרגעים, ובושש מהם 40 יום. והוא לא לקח צידה, ולא נפרד מהם, אלא כי מתכוון ללכת ליום ולחזור. גברה מחשבה רעה מקצת הקהל רואה גדול, ואלו אמון להיחבק לכיתות, ורבו הדעות והסברות. עד שיזמו אנשים מהם לבקש נעבד שיכוונו אליו כשאר האומות מבלי שיכפרו באלוהות מי שהוציאה מארץ מצרים. דברים דומים אומר האלשיך. אלא שיהיה זה מונח להם לרמוז אליו שיספרו נפלאות אלוהיהם כמו שעשו המאמינים בארון משה שמעו כי האלוהים משם. וכמו שאנחנו עושים בשמיים. עבורי בשמיים? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה התשובה? בשמיים. יראת שמיים. אנחנו עושים אותו דבר. נכון? ובכל דבר שאנו סבורים שתנועתו אומנם היא ברצון השם מבלי מקרה ולא רצון אדם ולא טבע. אנחנו רואים שהכל נהיה וזה הקדוש ברוך הוא. מה הרעיון? כדי להבין את הסיבה, אומר יאללה. לחטא העגל ולהבין שהוא לא כזה חמור כמו שהוא נראה למבט ראשון, להבין את הרקע, הרקע התרבותי, החברתי, הגיאוגרפי שהיה בעולם באותה תקופה. כלומר העולם כולו היה נתון תחת תפיסה אלילית והיה קושי לתפוס מופתים או דברים מופשטים בלי להגשים אותם. גם עם ישראל קיבל הבטחה שהוא יקבל דבר גשמי. בואו לא נשכח, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אליי ההר ואתנה לך את מה? את לוחות האבן. כלומר גם הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, אתה תוריד דבר גשמי. כלומר, ההבטחה הזו, למרות שהיא מכתב אלוהים, הוא גשמי. לכן בתפיסה, עם ישראל מתחבר, מחפש את הדבר הגשמי, שהוא המחבר לרוחני. בסדר? בואו ניקח לדוגמה היום. אנחנו כולנו קוראים ומשתחווים בתפילת 18. לאן? לכיוון ירושלים, הר הבית, נכון? קודש הקודשים. מה זה שם? מה יש שם? ארון, בתוכו לוחות. מה זה? דבר גשמי. אחרי אומר המהר, גם אנחנו עושים את זה עד היום. אבל אנחנו לא יודעים איזה אלוהות. וזה ההבדל הדק, אבל הגדול. העמים נותנים בזה אלוהות, כוחות, של עצמם. עם ישראל לא. עם ישראל משתמש בהם כמתווך, כמקשר, כמי שפה בעולם מביא לידי בילוי את רצון השם, את גילוי השם, ולא הוא עצמו יש בו משהו. כלומר, שורש האמונה הוא שורש המרי, ככה אמרנו מקודם. באותו מקום אפשר להעמיד גדול או למרוד בגלל. שאלה בגין איך? בטעות קטנה. אם אני נותן לארון הברית את הכוח, אז אני עבדתי עכשיו עבודה זו. אם אני מתבונן על ארון הברית כאל המקום שבו יש גילוי שכינה והוא מצד עצמו לא כלום, אז אני שורף באמונה. זה קטן קטן. דק. לכן הרבה באמת אומרים בהגדה של פסח. מתחילה עובדי עבודה, זרה, לא עבודה. רב חיים מוולוז'ין כותב, ואני רוצה להקריא, ולכן חשבו שהסיר הוא יתברך השגחתו מהם ומסרם לכוחות הגלגלים והמזלות שהם ינהיגו זה העולם כרצונם, והיה נחשב אצלם חולין ואיסור גמור וחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמוע נכבד והנורא לבקש מאיתו צורכיהם השפלים. עם ישראל באותו זמן שמשה נעלם להם כביכול במציאות חשבו שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. ממה? מהשגחה האישית שלו על עם ישראל, והפך אותם להיות עם ככל העמים שמושגחים על ידי מלאכים, מושפעים מהטבע, ללא השגחה אישית פרטית כעם סגולה. לזאת השתעבדו עצמם וקיבלו כל ענייני עבודתם ובקשתם לכוחות הכוכבים והמזלות. לכן הם עושים אלה, כי זה דרך, ככה ידעו בעולם. לעשות כלי שדרכו מתקשרים אל הרוחניות. לכן אומר משה, קרובו למשה, שלא בימה אלא בך. חיפשו מתווך, מקשר, במקום משה. איך אומרים? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אם הכל היה בסדר, לא היינו עושים כלום. כי הוא היה מתווך! בואו לא יבלבל, משה רבנו עומד לפני העם ומדבר לפני העם. ומה הוא אם לא צורה? הוא אדם. מה אתם הולכים עכשיו? החטא נראה אחרת? זה חטא, נכון? אבל זה חטא ברובד דק. אני לא מצפה מאנשים גדולים שיפלו בזה, אבל הם נפלו בזה, בסדר. ברובד דק, שורש האמונה, שורש אמן. לכן אומר החבר לכוזרי, מה אתה עושה רעש מחטא העגל? נכון, הוא חטא חמור, בצד הרעיון. אבל באמת, באמת, זה יכול להיות מובן מאוד. בתרבות, במאפיינים, בהרגלים. וגם מתוך זה שמשה רבנו עצמו היה צורה. אז לא עבדו את משה, אבל היו רגועים, היה מי שמתווך, היה מי שמקשר. היה מי שהביא דבר השם מהעולם. עכשיו הוא נעלם, הוא איננו, מי יביא עכשיו? צריך למצוא מישהו אחר. טוב, תבחרו בארון. מה ראה? הוא נמצא? לא. כי משה נעלם, גם ארון מכריע עליו. עגל, תמיד יהיה, נכון? תמיד נמצא. כלומר, יש איזה מין סברה הגיונית לנפילה הזו. יש מקום בשכל האנושי, הפסיכולוגי, הנפשי, להבין נפילה כזו. עכשיו אמר לך, זה לא איזה משהו מוזר שלא יכול לקרות. באותה תקופה, זה הדבר הכי טבעי שיקרה. זה שעם ישראל הפסיק לעבוד עבודה זרה והבין בהשם, זה היה המשונה. זה היה המיוחד, זה היה הדבר הלא טבעי. ועם כל זה, נשארו עם סגולה. למה? כי באמת, זה המאפיין, מה אתה רוצה? אומר החבר למלך. מה אתם אומרים? זה עונה למלך או לא? זו מכה ניצחת או לא? תשובה, מה שנקרא, נוקאוט. סטוקרת, כנראה שכן. כי באות הבא, צדיק חטא, שלא נתחיל היום, אני רק אקרא את הפתיח. אומר הכוזרי, כבר חיזקת דעתי. במה שהאמנתי בו, ובמה שראיתי בחלומי. וזה הראשון של כל הספר. מה הוא ראה בחלום? אתם זוכרים? זה היה מזמן כבר בחלום, למדנו היום. שכחנו. מה הוא חלם? שהכוונו שלו היא טובה. המעשה לו בסדר. כלומר, הוא היה עובד אליל היה עובד חומר כדי להידבק בשם, זו כוונה טובה כמו מי? אנשי העגל. הדרך לא טובה, ככה לא עושים. הצורה היא לא הנעבדת. לכן הוא אומר לו, במה שראיתי בחלומי שלא יגיע האדם אל העניין האלוהי, אלא בדבר האלוהי, רצוני לומר במעשים שיצווה בהם אלוהים. ואם לא, הרי רוב בני האדם משתגלים, אפילו מצטגנינים ובעלי הקלסנאות, ועובד האש ועובד השמש ובעלי השניות וזולתם. כולם מחפשים מה? אלוקות. אז מה זה אומר? שהנה הם טועים. במה הם טועים? באיזה חלק? לא שומע.
המעשי.
ענה לו, לא ענה לו. סגר את הפינה. ופה החבר סוגר את הפינה של הקושייה על חטא העגל והמשכיות העניין הסגולי, הנגועי, האלוהי, בעם ישראל. אז כמה אני אגיד לכם? כבר אמרו עלינו, בוודאי עליכם, שאם לא נביאים אתם, בני הנביאים, זאת אומרת שיש להם פוטנציאל. מה נשאר לכם?
לממש.
לממש אותו. בהצלחה.